המנהג לומר בתפילת לחש בערבית של שבת ובברכת מעין שבע ואינו חובה, ובשחרית ואינו בו, ובמנחה ואינו בם. ולפי זה צריך לומר במנחה שבתות קודשך ולא שבת קודשך, כמו שאומרים בערבית ובשחרית. אבל נכון יותר לומר גם במנחה ואינו בו כמו בשחרית. כן, אז זה עניין של הנוסח של התפילה, שבליל שבת אומרים ואינו חובה, יום שבת בבוקר בו, במנחה בם. לפי הנוסח הזה של בם, אז כמו שהזכיר כאן הרב, שצריך להגיד שבתות, כי בם זה לשון רבים, נגרר אחר הלשון. ובכל מקרה אומר, עדיף לנהוג לומר בו, יותר נכון לומר בו בתפילת מנחה כבשחרית. ממשיך הרב, אחר תפילת לחש של ערבית ליל שבת, חוזרים לומר כל הציבור ויחולו וכולי, בכל רם ובעמידה. ואומר השליח ציבור ברכת מעין שבע, והציבור אינו רשאי לומרה עמו עם פתיחתה וחתימתה, שלא נתקנה אלא לשליח ציבור. מכל מקום, נוהגים הציבור לומר בלחש עם שליח ציבור, ומגן אבות בדברו עד זכר למעשה בראשית, והמתפלל ביחיד, יאמר אחר התפילה ויכולו, אבל לא יאמר ברכת מעין שבע. טוב, אז אחר תפילה של ערבית ליל שבת, אומרים ויכולו השמיים והארץ, כל הציבור בכל רם, ובעמידה דווקא, ואחרי שסיימו לומר ויכולו, אומרים הציבור כולם ברכת מעין שבע. הברכה הזאת ניתקנה, כמו שאומרת הגמרא, מכיוון שהיה בזמנם סכנה לצאת אחרי התפילה יחידי בלילה. רק זוגות. ולמה בזמנם בית הכנסת שלהם היה נמצא בשדות, לא במקום יישוב. כן, והיה להם שם סכנה לצאת יחידי, כי היו ניזוקים. אז היו כאלה שמעריכים בתפילת ערבית. אז בשבילהם תקנו ברכת מעין שבע, שזה כביכול חזרת השץ. חזרת השץ לתפילת ערבית. ואז גם אלה שמאחרים את התפילה, מספיקים להשלים את התפילה, וככה אין את העניין של הסכנה. כן, דווקא בליל שבת, היות וליל שבת זה הזמן שכולם מתאספים בבית הכנסת, כי בשאר השבוע אנשים תרודים. על כל פנים, ברכת מעין שבע אומר אותה שליח ציבור לבדו, זה לא ברכה שאומרים אותה כל הציבור כמו בויכולו, אלא שליח ציבור אומר אותה בפתיחה וחתימה, מה שכן, אם הציבור יכולים, אדם יחיד יכול לומר את המעין שבע בלי הפתיחה של הברכה והחתימה של הברכה, אלא רק את האמצע. רק את האמצע ממגן אבות בדברו עד זכר למעשה בראשית, שזה עיקר הברכה, האמצע. כן, אז זה כן יכולים לומר, אבל את הפתיחה והחתימה זה... זה רק השליח ציבור בלבד. עכשיו, אדם שמתפלל ביחיד תפילת ליל שבת, יאמר ויכולו בלבד, ואחר כך יאמר עלינו לשבח, לא יאמר את, את הברכה הזאת של מעין שבע כלל וכלל. ממשיך הרב, אין אומרים ברכת מעין שבע כשמתפללים בבית חתנים ובבית אבלים. וכן, אם נתקבצו עשרה להתפלל במקום אחד דרך הרי, ואין שם ספר תורה, אין אומרים שם ברכת מעין שבע, ובירושלים נוהגים לאומרה בכל מקום שמתפללים, אפילו כשאין ספר תורה, והנוהגים כן, גם בשאר מקומות, יש להם על מה שיסמוכו. אז את הברכה הזאת שדיברנו עליה בתפילת ערבית, אחר תפילת ערבית, ברכת מעין שבע, שאומר אותה שליח ציבור, אומרים אותה דווקא במקום שיש ספר תורה, ולא בבית אבלים, ולא בבית חתנים, או סתם עניין שמתאספים אנשים במקום צדדי שלא בבית כנסת. אבל... בירושלים, נהגו כן לומר את הברכה הזאת גם כשאין ספר תורה באותו מניין שמתפללים, ואם נוהגים כן בשאר מקומות, אומר הרב, יש להם על מה שיסמוכו, ואם אני לא טועה, נדמה לי שהיום ככה נוהגים בכל המקומות. הלאה, והיזהר בך מאוד, אומר הרב בעומחות צדיקים, שלא תעשה שום קלקול מתוך כעסך, כי אמרו רבותינו, המקריע בגדיו והמפזר מעותיו והמשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה, שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. כן? אדם מתוך הכעס מאבד את, את השליטה, מאבד את השפיות הדעת, ומגיע למצבים מאוד גרועים. וכן מזהיר כאן, כמו שכבר הזהירו אותנו, שאדם שמשבר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי כך דרכו של יצר הרע. בהתחלה אומר לך, עשה כך, מאבד ממך את השליטה, עד שמביא אותך למקומות הכי שפלים שיכולים להיות. ובעבור כן כתיב, לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שהוא בקרבו של אדם, ואומר, זה יצר הרע. ראה, איך היצר הרע מתגבר בעת הכעס. ואמר רבי, ארבע מידות בדעות, נוח לכעוס ונוח לרצות, יצא הפסידו בשכרו. כי גם הוא נוח לכעוס וגם נוח לרצות. אמנם נוח לרצות, שזה דבר טוב, אבל נוח לכעוס גם כן, מיד כועס. איך שאמרו לו איזה מילה, איך שהוא חשב שאומרים עליו משהו, אפילו שהוא לא בדק, ויכול להיות שבכלל הוא טועה במשהו, בעמדה שלו, אפילו אחרי הוא ישר ככה מתנפח בכעס. הלאה, מידה שנייה, קשה לכעוס וקשה לרצות, יצא שכרו בהפסדו. מצד אחד הוא קשה לכעוס, עד שהוא כועס, יכולים לעבור הרבה זה, הרבה אנשים שכבר מזמן היו כועסים. אבל מידך גיסה, אם כבר הוא מגיע למצב של כעס, אז אתה רואה אותו שגמרנו, זהו, אי אפשר, בן אדם הזה נשאר בכעסו ולא לא, לא, לא עוזר שום דבר, לא מתרצה. זה גם לא טוב, זה גרוע, זה יצא שכרו בהפסדו. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. כן? למה? כי יש בו את שתי המידות הטובות, גם קשה לכעוס וגם נוח לרצות. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע, זה יש בו את שתי המידות הגרועות, גם מיד כועס, וגם כאשר מנסים לרצות אותו, צריך לעשות המון המון כדי איכשהו לעשות איזה להזיז בו איזה משהו כדי שהוא יתרצה אליך, כדי שהוא ימחל. ואלו ארבע מידות נאמרות נגד הצדיק, כשהוא כועס על הטובים או בענייני העולם, אבל קשה לכעוס על עושה עבירות ונוח להם. זו מידה רעה שמתרצה לרשעים, וכל שכן מי שנוח לכעוס על הצדיקים וקשה לכעוס על רשעים. נוח לרצות לרשעים וקשה לרצות לצדיקים, זהו רשע גמור. אומר, כל מה שאמרנו, ארבע מידות האלה, זה כאשר אדם כועס על הטובים, כן? זאת אומרת, על דברים שהם לא טובים, שהוא רואה באנשים טובים. זאת אומרת, בעניינים טובים כביכול. בכל זאת, העניין של קשה, קל לכעוס ונוח, קל לכעוס וקשה לרצות, אתה קורא אותו רשע. אבל אדם שהוא קשה לכעוס על עושה עבירות ונוח להם. זאת אומרת שהוא רואה אנשים עושים, עוברים על דברים לא טובים, ובידו לעשות, למשל, אם זה בשליטתו, כגון אדם שצריך לחנך את בנה וכרצה בזה. והוא קשה לכעוס כאשר הוא רואה דברים לא טובים שהם עושים. אז זה יותר גרוע כבר, זה הרבה מעבר לכך. הוא אומר, ויותר מזה, כל שכן מי שנוח לכעוס על הצדיקים, זה כבר יש בו שנאה, שנאה כביכול לצדיקים. וקשה לכעוס על הרשעים, ונוח לרצות לרשעים, וקשה לרצות לצדיקים, זהו רשע גמור.